היום זה מייצג?
זה
הכללי. למה אני לא מצליח להתקשר לרשת הבית מדרשית? אני לא מצליח להיכנס לזה.
לרשת או למאגר?
לא יודע, דרך הרשת צריך להגיע למאגר, לא?
כן.
לא מצליח, היום ניסיתי כמה פעמים. לא יודע. טוב. מי זה? אתה נציג נאמן. בסדר. טוב, אז אנחנו היום סיימנו בפעם הקודמת דיון ממש לא סיימנו, אבל בקטע בקשת האני עצמי, ובדף ההוא שחילקתי לכם אז, בקשת האני עצמי, יש עוד קטעים, יש עוד שני קטעים שעוסקים, הם מופיעים שם באורות הקודש בסמיכות לקטע בקשת האני עצמי, ונקראים השם העצמי וההתחדשות ועוד משהו, כן, שני הקטעים האלה, והם גם קטעים מאוד מאוד יפים ויסודיים וחשובים, אבל אני לא נכנס אליהם בשלב הזה, אני עובר ישר להבדלה והכללה, ובעזרת השם אולי פעם נלמד אותם, או אתם תלמדו אותם לעצמכם, בסדר? אבל שתדעו שכשאני מביא לכם עוד קטעים בדף, אז זה סימן שהם קטעים, הם שכנים, הם קרובים, הם מביאים, במקרה הקטעים האלה מופיעים באורות הקודש ממש בסמיכות לבקשת אני עצמי, אבל לא תמיד זה כך. אז בואו נראה את הבדלה והכללה. שני קווים עוברים לפנינו באחת, הכלל והפרט. הקו המבדיל והקו המחבר. הקו המבדיל היא ההתכנסות האישית שהיא באה מתוצאת השאיפה להשלמה רוחנית פנימית. שאיפה, יש איזו שאיפה כזאת להשתלמות רוחנית פנימית, ואז יש התכנסות מחשבתית או הרגשית, אם כן או רוחנית או מחשבתית או הרגשית, ומזה גם כן טבעית ופעולתית המסתפת ממנה, שרק איש המעלה בהתבודדותו יוכל להשיגה, לציירה ולקנותה, את אותה פעולה, את אותה מדרגה רוחנית, פנימית, מחשבתית, רגשית וכו'. כן? רק על ידי איש המעלה צריך להתבודד, יש כאן ממש את יסוד ההתבודדות, רק על ידי התבודדות הוא יכול להשיג אותה. וכל אשר ירבו עליו חברים ומתחברים, הינם עושקים ממנו את העושר העליון של הבדידה האצילית. כן? זאת אומרת, החברה יכולה במקרים מסוימים להוות מחסום. כן? הם עושקים ממנו את העושר של הבדידות הזאת, שבו, באותו הבדידות, באותו חלק התכנסות, רגע של התכנסות, האדם מגיע להתעלות רוחנית, מחשבתית, פעולתית, טבעית, רגשית. ברור שיש פה משהו שצריך עוד לעבוד על זה, כן? מה זה כל המילים האלה? אבל בכל אופן, האדם יכול להגיע למדרגה מאוד מאוד גבוהה, דווקא בתהליך ההתבודדות והחברה, בהקשר הזה, היא יכולה דווקא להנמיך את האדם. ושטף המעיין, המכיר כל כך חיים, המכיר זה המביא, המזיל, השופע, שופע כל כך חיים עליונים, טהורים ועזיזים, קדושים ונאצלים, הוא מזדער ומצטמצם. הוא מזדער ומצטמצם. כן? המעיין, כן? המעיין הולך ונהיה זהיר וקטן. ינאי. עכשיו, תראו, אחת השאלות המעניינות היא, האם הרב קוק, שהוא משתמש במילה מסוימת, שיש לה קונוטציות מסוימות, האם הוא מתכוון בהכרח או שלא בהכרח, זאת השאלה, לאותם אסוציאציות, כן, לאותם דברים שזה עולה. למה? כי למשל הוא אומר ככה, הזרם האלוקי, יש איזה זרם בתוך האדם, יש בו איזה שפע פנימי, יש לו מעיין בתוכו, תמיד הרב, אצל רב קוק המעיין הוא פנימי, רגע, סליחה, התבלבלנו. צודק, סליחה. כן, יש איזה מעיין שמכיר, שמזיל חיים עליוני לתוך נשמע אדם, האדם תמיד הוא כונס אליו. אתם זוכרים שאמרנו בבקשת האני עצמי, שהעצמיות של האדם מוארת ככל שהוא נוגע בעולם הקדושה והטהרה. זאת אומרת, המגע עם עולם פנימי וקדוש מחולל באדם איזה מין עצמיות, ביטחון, כוח, עוצמה. וזה מחולל בו את יסוד הקדושה. הוא מרגיש את, את העליונות של עצמו, את המסגבות הזאת. כן? עכשיו, מה קורה אם באים אליו, כלומר, כוחות מבחוץ, כלומר, משהו מבחוץ, המעיין, הוא אומר מה יקרה לו? הוא יזדער ויצטמצם. עכשיו, שימו לב לשתי המילים האלה. זיעור. מה זה אומר מזדער?
מתקטן.
ומה זה מצטמצם? גם נהיה קטן, נכון? עכשיו, שתי המילים האלה הם מילים בעלות הקשר קבלי מאוד מאוד משמעותי. למה? כי מה המילה מצטמצם מזכירה לנו? את הצמצום האלוקי. הקדוש ברוך הוא צמצם את אורו וכולי וכולי, נכון? אז אתה יכול להגיד, מה? בגלל שיש את סוגיית הצמצום בקבלה, אז אסור להשתמש במילה הזאת? לא יודע. עכשיו שימו לב, למילה מזדער, יש בקבלה מושג שנקרא זער אנפין. שמעתם על זה? כן? לא מופיע בשיר שם של... בטח אנשים מכירים את המושגים הקבליים ממה?
בחדוותה
בזער אנפין, כן, אבל איך קוראים לו לזמר הזה ששר על מוחין דגדלות, מוחין דקטנות? שולי רן. בדרך כלל אנשים מכירים את המושגים מהשירים שלו. אז אני לא יודע אם הוא שר באיזה מקום על זער אנפין. בכל אופן, בסעודה השלישית, נכון? זה הסעודה של זער אנפין. עכשיו, זער אנפין זה כינוי לפחות או יותר, נגיד, לאיזה ספירה. כן, זה לא בדיוק מדויק, אבל לאיזה ספירה. אנחנו נעסוק בעזרת השם, אנחנו פעם נפרוס קצת, נסביר את באופן ראשוני את המושגים של את המושגים של הספירות וכולי. אז זער אנפין זאת איזה סוג של ספירה, כן? שהיא יחסית לאריך אנפין, כן? מה זה אריך אנפין? אז אנחנו כבר שומעים שאריך אנפין זה ערך אפי. וזער אנפין, אין לנו מילה בעברית לזער אנפין, כן? אולי יש, כן? אריך אנפין זה אריכות אפי, שאנחנו משתמשים באותה מילה, נכון? שהכוונה היא, מה הכוונה באריך אנפין? הכוונה היא תמיד סבלנות, אורך רוח, משהו כזה מקבל, מלא אור, נכון? לעומת זאת, אולי זער אנפין הוא משהו שיש בו איזה מימד מסוים של קוצר רוח. זה לא בדיוק קוצר רוח. סעודה
שלישית זה ראווה דרעבין.
נכון, סעודה שלישית כן, אבל יש לנו... לא, מה שקורה זה כך. לסעודת ליל שבת היא איזה מקביל, מה שעשה הארי, שהוא הקביל את שלוש הסעודות לשלוש ספירות. אז הספירה של ליל שבת היא מקבילה לספירת מלכות, כלומר הספירה האחרונה. סעודת השבת בבוקר היא זער אנפין, זאת הספירה הזאת, והסעודה השלישית היא מקבילה לאריך אנפין, למקור העליון, למעיין המכיר כל כך חיים עליונים. מובן, זאת אומרת, יכול להיות שרב קוק לא סתם משתמש, אני אומר, יכול להיות, יש כאן... כשהוא משתמש בשתי המילים האלה, גם מזדער וגם מצמצם, יכול להיות שהוא רומז לנו שהעולם בהיותו נוגע במקור. האדם כל הזמן שואף אל המקור, אבל יש כל הזמן מחסומים וכל הדברים שמגבילים ומצמצמים ומאפילים ומלבישים ומסתירים את המעיין האלוקי האינסופי שבוקע מתוך כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו, כן, אם נבדוק את פרשת, את, 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 את הקטע בקשת אני עצמי, כל אחד ואחד מאיתנו הוא בבחינת נקודה מאירה שמאירה במרחב, כן? אבל הנקודה הזאת היא יכולה להיות מזדערת ומצטמצמת. המרחב יכול במקרים מסוימים, אנחנו לא יודעים מה קצת על הדברים האלה, להאפיל על הנקודה, להחשיך אותה, לא לתת לה להאיר, בסדר? אז היא תזדער ותצטמצם, מובן? כלומר, היא עצמה תזדער, או היא לא תוכל לנוק מתוך המעיין המכיר כל כך חיים עליונים, שזה האריך אנפין, המקור האלוקי. בסדר? זה מובן? העיקרון מובן? אז לכן, תמיד, אז לפעמים האדם, כשהוא רוצה להתכנס פנימה, הוא רוצה להיות מואר, אז הוא מתבודד. בסדר? אז לכן המילה באמת טובה כאן, המילה להיות מואר, כמו הנקודה מאירה, או לפעמים משתמשים בזה במקומות אחרים במילה, להתעורר בעין, לא להיות מואר, אלא להתעורר. זה כאילו ההחשכה היא איזה סוג של הרדמה. בזוהר הרבה פעמים מופיע, וי לאותם אנשים דשיינטה או דשיינה או משהו, דשיינה, לא איך זוכר את המילה, בחוריון, שישנים במקומות שלהם. כלומר, כל הזמן הזוהר אומר, אנשים הם רדומים, הם ישנים בחורים שלהם, הם ישנים בבתים שלהם, הם לא מתעוררים. צריך להתעורר, עניין של התעוררות, או להיות מואר באלף. כן? אז מה קורה? האדם הזה כדי להיות מואר, כדי להתעורר, אז הוא מתכנס. אז זה תהליך של התבדלות. אז זה ההדרכה האישית, שלפעמים אדם יכול להרשות לעצמו להתבדל, לפרוש, להתכנס, להתבודד, על מנת לספוג את האור הפנימי, בלי שכל הרעש שבחוץ יאפיל על האור הפנימי שבתוכו. עכשיו, אתם צריכים לדעת שתמיד תהליך כזה של התבודדות הוא תהליך טיפה מורכב. זאת אומרת, צריך להיזהר. לפעמים יש מקרים שאנשים התבודדו, יכול להביא אותם לעצמות, יכול להביא אותם לתחושת נחיים. והרבה פעמים אנשים שהם עצובים, עצובים, פשוט יש להם איזה עצבו, דיכאון, אני יודע, משהו כזה, אז אומרים להם, לך עם החבר'ה. לך, כי חברים, יש בהם מימד שהם גם מוצאים את האדם מהמקומות הקשים שלו, נכון? יש זה נחמד, אנשים יושבים יחד, מדברים, צוחקים וכו', מצב רוח משתפר. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בנושא הזה, כבר האדם צריך לדעת איפה הוא נמצא מבחינה רוחנית. זאת אומרת, אדם שהוא נמצא במצב, נקרא לזה עצוב, דיכאוני, לא יודע מה, אז תיזהר, אל תעשה לי עכשיו התבודדות, מכיוון שיכול להיות שאתה במקום להיכנס לאיזה מעיין רוחני, אתה תיכנס לדיכאון. מובן? ולכן תלוי באיזה מצב. אדם שנמצא במקום המואר, הוא איננו הופך להיות עצוב, כן? הסימן להערה זה לא עצבות, אלא עמקות, תפקתך פנימית, שלמות פנימית, עושר. כלומר, תחושה של שלמות, ולא תחושה של אני אומלל, אני מסכן, אין לי חברים. מובן? זאת אומרת, זו נקודה מאוד חשובה להבדיל בין התבודדות לבדידות. כמו שאדם הוא בודד, הוא מרגיש לבד, הוא מסכן, או אדם שעושה תנועת התבודדות או התנתקות מהסביבה בגלל כל מיני סביבים. למשל, הוא מרגיש שהוא לא שווה. יש אנשים, אני לא שווה, אף אחד לא שם עליי. אז הם נכנסים, הם בורחים, הם בורחים, הם בורחים לאיזה מקום. זה נורא, כן? אנשים כאלה ההפך. צריכים לצאת, צריכים לבוא לחברה, לבוא, כי הם צריכים לצאת. החברה כאן היא מאוד חשובה כדי לעורר אותם, לשמח אותם וכו' וכו'. בסדר? הלאה. אנחנו נראה אחר כך שכמובן זה רק פן אחד, בלי קשר עכשיו לעניין של העצבות, אבל העניין של ההתבודדות הוא רק פן אחד, נראה. אם כן, זה העניין האישי. בהדרכת הכלל באה במקומה הבדלה כיתתית. כלומר, לפעמים יש תנועות הבדלה לקבוצות. הבדלת שבט הלוי ביסוד האומה, והבדלת הכהונה מתוכו. בזמנים המאוחרים, הבדלת חברים מעמי הארץ, ובכלל הרי זה התוכן הרחב של הבדלת ישראל מן העמים, ובהרחבה יותר קדומה, הבדלת האדם מכל הבהמה והחיה, עדי הגדרה של חלקים מיוחדים, תורות ומסעות נפש מיוחדות, שבהם עומד עולמו הפנימי האנושי המתנשא למעלה למעלה. כן, אז הוא אומר פה שיש פה איזה תהליכי הבדלה שהקדוש ברוך הוא עושה. בכלל, אפשר לומר שתהליך המציאות הוא איזה תהליך של הבדלות הולכות ומתקדמות. קודם כל, הבדלת, מה בשלב הראשון, מה היה, כאן הסדר הפוך, אבל מה השלב הראשון, שהיה מתי הובדל האדם מן החיה? בתורה. שיכול לאכול אותם. יפה מאוד. וזה כתוצאה ממה? אחרי פרשת נוח, נכון? אחרי המבול, בפרשת נוח, אז הוא יכול לאכול את החיות. באותו רגע שהוא יכול לאכול אותם, זאת הבדלה מאוד ברורה. ולמה זה?
הציל אותם.
לא, זה מה שמאפשר אותם, ולמה לאכול? בסדר, מגיע לו לאכול, אבל למה לאכול? מה? אחרת האדם? כלומר, הוא הציל אותם כדי לאכול אותם. בסדר, אבל תשמע, אפשר לומר שהוא מציל אותם גם חברים שלו, לא? אתה לא מציל רק דברים שאתה הולך לאכול אותם. נכון? אתה יכול להציל גם את השכנים שלך, לא? איפה אנחנו רואים את החברות של האדם והחיות? חברות, פשוט. בתורה, הכל בתורה. האדם והחיות חברים טובים. לא, נוח בטבע, כבר הוא כבר מתחיל שם את תהליך, ברגע שהוא מביא אותם, בשלב הבא הוא כבר משתלט עליהם. לא? מה? בגן עדן, לפני הנחש, רגע, הנחש זה כבר הקלקול. באנו בגן עדן. חז"ל עוד מרחיבים את זה עוד יותר, כתוב, לא טוב, יאמר אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, יאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. ואז מה עושה השם? יוצר את כל החיות, נחמד מאוד, יוצר לו חבר'ה, שיהיה לו, משעמם לו, אז הוא עושה איזה שני פרפרים, שלושה פילים, ארבע זברות, כן, חברים, מה זה? ואתה רואה גם את הראות הזו, ויהיה אדם לנפש חיה. אז חז"ל אומרים, זה דבר נורא מעניין, חז"ל אומרים, ויהיה אדם לנפש חיה, רוח ממלא לה. כלומר, האדם נהיה מיוחד. אבל מי שבודק את הפשט של הפרק שם, כן? דווקא הנפש חיה, וגם אחרי זה בזור רואים את זה, נפש חיה כאן זה איזה משהו מאוד מאוד ראשוני. אדם נהיה לנפש חיה. נהיה חיה. ואז כל החיות באות, והוא חבר של כל החיות. כן? ולאדם לא מצא עזר כנגדו, ואז יש חבר, בסדר. אבל הראות הזאת עם הנחש, ואמר הנחש, אף כי אמר אלוקים, מה זה? אתה רואה שם איזה סוג של קרבה, איך שלא תפרשו אותה. נחש לא ממש, עם רגליים, בלי רגליים, עם זה, איך שלא תפרש, אתה רואה שם איזה סוג של קרבה מפתיעה, אותנו היא מאוד מפתיעה. אז אתה יכול להגיד, תשמע, זה לא כפשוטו, לא ממש חיות, לא ממש נחש, לא ממש אש, לא ממש עץ, לא ממש גן, בסדר. אני לא אומר, אני אומר ככה בקריאה, בסוג מסוים של קריאה, לא יודע, קוראים איזה קרבה. אז למה בסוף הוא אוכל אותה? חברים? כנראה מה?
כבר לא חברים.
נכון? ולמה? למה? פסוק. כי ישחית כל בשר לדור. החיות. יש קלקול. איפה הקלקול הראשון של הקרבה הזאת קרה? נחש. פשוט. הנחש. הקרבה לחיות גורמת... הנחש אישי אני ואוכל. ואחר כך, כי ישחית כל בשר לדרכו, אתה רואה שיש שם איזו השחתה. זאת אומרת שההשחתה הזאת היא יכולה להנמיך, הראות הזאת יכולה להנמיך את האדם. ולכן חייבים לעשות הבדלה כדי להגן על המין הזה. מי אומר את הרעיון הזה? היא אומרת, הרי מה זה? למדתם את זה לבגרות? אולי? הרב קוק, חזון הצמחונות והשלום. מכירים את החוברת הזאת? כן? זה דבר מעניין. הרב קוק לא כתב את החוברת הזאת, חזון הצמחונות והשלום. זאת חוברת קטנה, נחמדה מאוד. וכתוב שהנזיר הכין אותה לאיזה כנס צמחונים דתיים שהיה פעם. היה איזה כנס צמחונים דתיים. מה עשה הנזיר? הוא לקח שני מאמרים של הרב קוק. תלילי אורות ועוד אחד, תכף אני זכר בשמו, והנזיר תמיד, היה אומן העריכה, הוא חתך קטעים מתוך המאמרים האלה, ויצר ממש יצירה חדשה, כמו שהוא עושה את אורות הקודש, אבל כאן ממש יצירה חדשה, קורא לה חזון הצמחונות והשלום, והוא עושה מהלך שלם, איך הרב קוק חושב על הצמחונות. מה הדבר המעניין? שמחובר הזאת יוצא, אהדה לרעיון הצמחונות, כן? אהדה מסויגת. למה? כי קודם כל הוא מסביר למה בכלל אנחנו לא צמחונים. מה אומר רב קוק? הוא אומר בפרק א', מה האדם אוכל? מה האדם אוכל? פרק א'. פרי. יפה מאוד, אוכל פירות. הוא לא אוכל בחיות, נכון? הוא לא אוכל חיות. טוב, אז תמיד כאן אפשר לשאול למה ההבל גידל צון. מה התשובה? חלב. חלב צמר, כן. אז אם כן...
למה הוא אוכל
מה? יפה. אז מה, איך צריך לפרש את ממחורות צונו מחלביהן לפי זה? שהוא לא יקריב.
לא, הוא לא יקריב את
כן, הוא הקריב את המשובח, הוא הקריב חלב, הוא הקריב צמר, וזה הגיוני, זה הגיוני, שכמו שקין מביא מפרי האדמה, הבל מביא מפרי הצאן, אבל הוא לא שחט, מה פתאום שהוא ישחט, הוא לא אוכל, הוא לא הורג חיות, הוא רק משתמש להם בצמר וזה כתוב בספרים, זה כתוב בזוהר, זה כתוב לעניין של הצמר. אתם יודעים שזה רעיון שעוד בעזרת השם פעם אני אדבר עליו, אתם יודעים שכל הרעיון הזה של השעטנז, כן? שאסור לחבר צמר ופשתים, אז יש, אז כבר כתוב בספרים, שזה רומז הסיפור הזה של קין והבל, מכיוון שהבל הביא צמר, הקריב צמר, וקין הביא פשתן, חז"ל אומרים, הביא זרעי פשתן, שזה הפחות מזרעי אדמה. כתוב רש"י על המקום. אז קין מייצג את הממד של הפשתן, והבל את הצמר, והפגישה שלהם שהייתה והיא ביותם בשדה הובילה לאותו רצח, ולכן אנחנו את שני היסודות האלה לא מחברים בשעת נס, כדי לא לחבר את היסוד הצמרי או צמרי עם היסוד הפשטני, כדי לא ליצור את אותו מת. עכשיו כמובן אנחנו צריכים להבין מה מייצג הפשטן ומה מייצג הצמר ולמה אסור לנו לחבר אותם. זה לא רק בגלל תזכורת שפעם קין הרג את הבל, אלא יש פה כאילו שני יסודות, ששני יסודות שהחיבור ביניהם הוא חיבור שלילי, שאולי אותו דבר עם שור וחמור. שור מייצג משהו וחמור מייצג משהו, והחיבור שלהם הוא גם יש בו איזה משהו כזה לא מוצלח. אז תמיד חיבורים הם דבר טוב בעיתו, ולכן האדם בהתחלה אוכל פירות, הוא לא אוכל חיות ובהמות, הוא לא אוכל. אז זאת אומרת, ואז הוא עם החיות במקום אחד. הוא אומר הרב קוק, הותר לאדם לאכול בהמות, מסביר הרב קוק של רעיון מאוד יפה, הוא אומר, לא, הוא לא תולה את זה בהשחטת החיות שם, בחזון הצמחנות זה מאוד מעניין, הוא תולה את זה בהשחטת האדם. הוא אומר, בני אדם השחיתו את דרכם, ואז אם היו אוסרים על האדם לאכול, להרוג גם חיות וגם בהמות, אז הוא היה פורץ את הגדר, ואז הורג גם חיות וגם בני אדם. ולכן כאילו התורה ויתרה על המדרגה העליונה של הצמחונות שלא יאכל בהמות, על מנת לשמר את שופך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצם אלוקים עשה את האדם. זאת אומרת, לשמור על איזה מחוז אחד, אזור אחד, שיהיה אסור בשפיכת דמים, כדי להגן עליו יותר. כך שם הרב קוק אומר בחזון הצמחונות. זאת אומרת, התורה ויתרה. ואז הוא ממשיך ואומר, למרות שהתורה ויתרה על הרעיון הראשון, שאדם יהיה רק אוכל פירות, והיא מתירה לו לאכול באכל נוח בשר, אומר הרב קוק, כל זה איננו אלא זמני, במרכאות, זמני לא זמני בשבוע שבועיים, אלא הכוונה, זה לא אידיאלי. וכאן הרב קוק מביא את כל טעמי האיסורי האכילה, כתזכורות סמויות, שבאות להזכיר לנו שזה לא אידיאלי להרוג, לאכול בשר. הוא טוען שכל האיסורים של בשר וחלב וכולי, כל הדברים האלה, הם כל הזמן מין טפטופים כאלה שרומזים לנו, העסק לא חלק. אל תחשוב שלאכול בשר זה חלק. וכל זה על מנת שלעתיד לא, לעתיד לבוא, אנשים יפסיקו לאכול בשר.
הוא היה צמחוני.
או, עכשיו, זאת שאלה מעניינת, אם היה צמחוני, אני חושב שהוא לא היה צמחוני, ואולי הוא אכל רק בשבת בשר, אני לא יודע, כך שמעתי הרב צבי יהודה שאוכל רק בשבת. בכל אופן, הוא טען שאין, אין, 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 לא שאין צורך, לא ראוי להקדים את הצמחונות מוקדם מדי, כי אז שוב אתה נופל לבוא כל זמן שהתחושות שלנו, האנשים הם עדיין רעים ומושחתים. בואו לא נתחיל לרחם על הכלבים, לפי שאנחנו מרחמים. על שכננו אני, וכבר ציינו את זה הרבה פעמים, שזה נוח מאוד להיות נחמד כלפי יצור שלא מאיים עליך, כן? אתם יודעים איך זה, למה אומרים חז"ל שאדם צריך תמיד קודם, כן, אני אעיר חב, אני אעיר אחרת, אני אעיר חקודמים. אני אעיר אחרת, הם נחמדים, הם שם, וזה, אדם אוהב לתת לכל מיני אנשים מרחוק, כן? או תמיד נוח לך לרחוקים, ללא מאיימים, לאנשים שלא מאיימים עליך. לאנשים שמאיימים, נכון, המאבקים הכי קשים קורים עם שכנים. תסתכלו בכל הקבוצות, בכל ה... כן, בכל הכיתות, תמיד, מי רבים מי? תמיד אנשים השכנים, רבים אחד עם השני. אנשים רחוקים, הם לא מאיימים עליך, אתה יכול להיות כלפיהם נחמד. אז הוא אומר, רב קור, צריך להיזהר בעניין הזה. והנה, אחת התופעות המעניינות, שיש איזו איגרת, בעיקר חלק ד', ששם רב קור מתבטא מאוד בחריפות נגד הצמחונים. אין לי מושג באיזה הקשר, לא יודע באיזה הקשר, זה נאמר שם איזה משפט כזה. ולכן אני לא יודע מה הרקע להתבטאות החריפה שם. ולדעתי עוד לא נעשה המחקר, אני לא מכיר, אולי נעשה, אני לא מכיר את כל המאמרים שנכתבים, אבל אני לא מכיר מחקר שבדק מה באמת היחסו של רב קוק לצמחונות. א', התבטאויות שלו, ומאיפה האיגרת הזאת, ומה פתאום ביקורת, האם היה אז, כמו שיש היום הירוקים, אתם יודעים שהם מוכנים בשביל כל העניין הזה של ה... הגרין פיס לעשות, אתה יודע, להרוס הרבה דברים ולעשות כל מיני דברים מאוד מאוד חמורים. לא יודע אם היו דברים כאלה בזמנו, מה התופעות שהיו בראשית המאה ה-20, פשוט לא יודע, לא חקרתי את זה, אבל יכול להיות שמישהו פעם ינבור קצת בעיתונים, מה קרה שם, מה הרקע להתבטאות חריפה שיש לו בעניין הזה. אבל אם אתה לוקח את חזון הצמחונות והשלום, שיכול להיות שהנזיר פה לקח פן בתורה של רב קוק, הוא לא לקח את כל התמונה שלו, אז שם משמע הרב קוק שהוא בעד זה באופן מתון, מבחינת לעתיד לבוא, או יש כמה אנשים שנדבה אותם רוחם להיות צמחונים, אבל לא כתנועה המונית שבאה לערער על אכילת הבשר. שלא לדבר על זה שגם יש פה איזה קצת בעיה בקטע הזה של... נשמעת, ורב קוק אומר את זה, כותב את זה באיזה מקום, אני לא זוכר אם הוא עצמו כותב, הוא כותב נדמה לרב צבי יהודה משהו שהצמחונות, יש בה טיפה איזה בעיה, כי... אצל מקובלים, אכילה תמיד קשורה בעלת ניסוצות. זאת אומרת, אצל מקובלים או חסידים, אנשים, אנשי מעשה, הם לא רואים את האכילה רק סביעה. הם רואים איזה סוג של עבודה, סוג של העלאה, סוג של... ויש בקבלה על זה המון דברים. רב קוק עצמו היה איש כזה, איש קדוש, הוא לא היה אדם רגיל, הוא לא אכל רגיל, הוא היה לו כל מיני מחשבות, בזמן אוכל, הוא כותב את זה קצת באורות התשובה, בכל מיני מקומות. אז ברגע שאתה מסלק את כל הבהמות, את כל החיות, נגיד, אתה מסלק את הבשר מהמזון שלך, בתנועה הזאת של העלת ניצוצות, שצריך לספיין לפעם להסביר מה זה, אני לא אכנס עכשיו לסוגיה הזאת, מה זה, פעם נתייחס לזה בעזרת השם, אז אתה כאילו מגביל את עצמך, אתה לא יכול לעשות עבודה שהיא עבודה מאוד מאוד חשובה. ולכן מקובל, כשהוא חושב על צמחונות, הוא מבין את המעלה המוסרית שיש פה, כי יש פה איזה מעלה מוסרית, אבל מאחורי זה יש גם איזושהי בעיה, מבחינת תורת הסוד, מבחינת שיש פה איזו עבודה שצריך לעשות אותה. עכשיו זה סיפורים אצל מקובלים, אני עכשיו לא אכנס, בהזדמנות ניכנס לזה. בסדר, אז אם כן, זה הבדלת האדם מן הבהמה והחיה. אחר כך יש לנו הבדלת ישראל מן העמים. מתי זה קרה? עבד הר סיני. יציאת מצרים? כל דבר שאתם אומרים הרי יש לו בסיס, אתה אומר סיני שניתנה סיני, כן, לישראל, יציאת מצרים, ישראל מעבר אחד והמצרים מעבר השני, וחזל אומרים ששם זה, ויש הרבה חזלים. עוד אפשר מה לומר, שלדעתי זה קצת קדום יותר, אבל בעצם שם מתחילה הפדדה.
אברהם,
לך לך. אין ספק שבמשפט לך לך, לדעתי, מתחילה אולי, לא, הבדלה ממש רצינית, כי עוד מתחתנים עם המארץ וזה, בסדר, אבל הבדלה במובן של, כאילו סוג של אכזבה, אם אפשר לומר כך, שהקדוש ברוך הוא כאילו אומר, זה לא ילך עם כולם, זה לא ילך. לך לך מארצך, אתה צריך להיבדל מהארץ, מהאנשים פה, לא, פה אי אפשר יהיה לבנות את הסיפור, אי אפשר לבנות את זה פה, זה... אתה צריך להיבדל מהם, לך לך אל ארץ אשר הרקע, ושם במקום אחר, וזה אתה צריך לעשות את העבודה. זה לא ששם כל כך פשוט, כי גם שם בארץ כנען יש אנשים, זה לא איזה מדבר, שאברהם שם פתאום נוטע איזה אוהל בשטח פנוי. זה גם מסובך, אבל בכל אופן, כנראה יש איזה לך לך, יש איזה יציאה. זה כמובן גם בא עם הארץ, זה פעם מאוד נדון בעזרת השם, העניין של הארץ, אל ארץ אשר הרקע, ארץ ישראל. בכל אופן, הלך לך הוא תנועה, וגם חזן, מבינים את זה כניסיון, שאברהם צריך להיבדל. ההיבדלות הזאת, מארצך, מיולדתך, בית אביך, עם כל הקשיים הפרשניים, אבל אתה צריך להיבדל. אתה עוזב את בית תרח, את כל נחור, את כל... בסדר, אחר כך הוא הולך ולוקח שם, אבל זה אקט של הבדלה, מאוד ברור. בסדר? זה הבדלת ישראל מן העמים. אחר כך יש לנו חברים מעמי הארץ, שזה זה לא משהו בתנך, זה איזה שלב אחר, אני לא יודע איזה שלב, מתי זה מגיע הדבר הזה, אולי עם כל מיני הלכות שמיוחדות לחברים, העניין הזה של טומאה, אתם יודעים שחברים מקבילים על טומאה, ועמי הארץ לא, וכולי, כל מיני דברים. הבדלת הכהונה, הבדלת שבט הלוי, זה אנחנו מכירים את הפסוקים, נכון? הפסוקים שמתארים את ההתנסות הזאת, את היציאה, את השונות, וכולי וכולי. אז כן, יש תהליך ברור, הרב קוק מצביע פה על תהליך, על מבנה קבוע של התבדלות, של לצאת, והמטרה שלו, הוא כבר מסמן בעניין של ההבדלה האישית. מהי ההבדלה? מה מטרת ההבדלה? מטרת ההבדלה היא התרחקות. מטרת ההבדלה היא להיות, אתה לא יכול להגיע לרמות שלך כשאתה עם כולם. זאת אומרת, כשאתה מחזיק עם כולם ביד, אתה לא יכול לעוף קדימה. אתה לא יכול. כמובן שזה מאוד 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 בעייתי, נכון? למה זה בעייתי? למה זה בעייתי? למה זה בעייתי? זה מייצג יפה מאוד. זה מייצג מה? למה אנחנו מתפללים במניין? כדי מה לומר? מה זה אומר תפילה במניין? אתה לא יכול לשבת על איזה קצה הר. אתה לא יחיד בעולם. אני לא יחיד בחברה, אני לא יחיד בעולם, עם ישראל לא לבד בעולם. מה כל הבשורה שלנו? הבשורה שלנו מה? להתבודד לך, לפרוח לך לאיזה ג'אבל, לאיזה מערה, לאיזה ואדי. אני יודע מה, זה הבשורה שלנו. לברוח מהמציאות. מה זה הדבר הזה? הרי כל הבשורה של עם ישראל, זה בשורה של לתת ולהפיץ, ולגלות את האור בעולם, ולהתחבר. מה אנחנו בשורה של להסתגר בתוך איזה, אני יודע מה, כמו כל הכיתות שברחו מהמציאות, וכיוון שהם טענו שהמציאות היא אחורה, והרוסה, ושבורה, וחסרת סיכוי. כן, יש לנו בכל התקופות, עד היום, יש דעות שלמות שהן בנויות בתשתית העמוקה ביותר שלהן, ואנחנו נלמד על זה, על הבודהיזם, על הנצרות קצת, אלה דתות שבתשתית הכי עמוקה שלהן יש אכזבה, הוא קורא לזה ייאוש, הרב קוק קורא לזה ייאוש מהמציאות. זאת אומרת, זה התחושה הזאת שאי אפשר עם המציאות כפי שהיא. הריאליה, המציאות, היא נמוכה מדי. כבדה מדי, גשמית מדי, מקולקלת מדי, יצרית, לא משנה מה, שתגיד שאתה לא יכול לרומם אותה. רק כל מגע איתה, הוא בהכרח יהיה מגע מטמא, משפיל, הורס. ולכן אין ברירה לאיש הרוח, אלא לברוח אל המדבר, אל המערה. להתנזר. זה הבסיס של התנועה הרוחנית שנקראת נזירות. נזירות בתוך תוכה זו טענה שהמציאות הרגילה, החברתית, המשפחתית, הפוליטית, הציבורית, העולמית, הכלכלית, לא משנה מה, שמה שלא יהיה היא לא, היא בלתי ניתנת לתיקון ולהשלמה. מובן? וזה מה שאומר הרב קוק. אבל בתוך עומקה של הבדלה זו, התחברות והכללה גנוזות הן, כלולות הן בכללותה. שימו לב, זאת האמירה, זה המשפט המפתח. נכון שאנחנו נבדלים, נכון שאנחנו מתרחקים, אנחנו, זה כלומר אותם אנשים, המנידה מישראל, או היחיד, או האנשים מהחיות וכו', לא משנה, כל תנועות ההבדלה הם לא גט קריטות אל הסביבה. במונחים של נקודה ומרחב, איך הייתם אומרים את זה? מה הוא בעצם אומר? מה הוא אומר? מהו היחס שבין הנקודה והמרחב? שמה? תגידו, הוא דבר פה, הוא לא דיבר במושג של נקודה ומרחב, הוא דיבר בעצם על הנמשלים כבר של נקודה ומרחב.
נקודה זה הכי ברור, ומרחב זה הפעלה.
לא החיבור, אלא הנקודה והמרחב יכולים להיות במערכות יחסים של ניתוק. כלומר, אי קיום של מערכות יחסים. זה יהיה ממש ניתוק. שהנקודה מסתגרת לה ואומרת, אין לי כלום עם המרחב. והמרחב בורח ואומר, אין לי כלום עם הנקודה. זאת אומרת, יכול להיות צו של הפרדת כוחות, שזה דבר מאוד מאוד קשה. כן? זה יכול להיות במערכות יחסים של קשר. מה הרב קוק אומר? לפעמים הנקודה מבדילה את עצמה מהמרחב. אבל בתוך עומקה של ההבדלה הזאת, התחברות והכללה גנוזות הן כלולות הן בכללותה. זאת אומרת, תנועת ההבדלה לא נעשית על מנת להחריט את הקשר באופן עקרוני ביני לבין המרחב, ביני לבין הסביבה, בין האדם לחיות, בין ישראל לעמים, בין היחיד לחברה, בין מה שאתה רוצה למה שאתה רוצה, לא משנה. כן? זה לא להציג איזה גט כדוגמה, זה תהום, ולומר, מה לי ולכם? אני לא מכיר אתכם, אני לא רוצה איתכם קשר, שזה גט. קריטות, לכאות, לא. אלא בתוך עומקה של ההבדלה, התחברות והכללה גנוזות הן כלולות הן בכללות. עכשיו צריך להסביר איך, אבל הוא אומר, תדע לך שבתוך ההבדלה כבר יש איזה יסודות, בתוך ההבדלה יש יסודות של הכללה. כלומר, זה נעשה מתוך מחשבה של קשר והכללה. זה לא נעשה מתוך מגמת התנתקות. כן? תנו לי דוגמה, אולי אתם יכולים, לפני שאנחנו ממשיכים, נראה, הוא אומר כאן דברים קצת מתוחכמים בפסקה הבאה, אבל בצורה פשוטה, איפה יש לנו את המילה הבדלה?
בשבת.
יפה מאוד. אנחנו עושים הבדלה. אנחנו עושים הבדלה בסוף השבת, אנחנו עושים הבדלה בתחילת השבת, אנחנו קוראים להבדלה של תחילת השבת. הקידוש, נכון, אנחנו עושים הבדלה. אז אנחנו מבדילים את השבת מימי החול. אנחנו מבדילים את הנקודה מהמרחב. אני חושב שאמרנו, שם יש שלוש הדוגמאות שלו של נקודה ומרחב, בקטע התנוצצות הקודש בעולם. מה היו שלוש הבחינות?
שבת.
שבת וימי חול, הלאה.
ישראל ועמים,
הלאה. נו, נו, תחפרו, תחפרו, תחפרו. מה היה הדבר השלישי? ארץ ישראל, יפה. בית המקדש. ארץ ישראל והעמים, או אני יודע, והארצות, או המקדש וזה, זה נקודה פנימית. יפה. אז מה הוא אומר? כל פעולה של הבדלה כוללת בתוכה הכללה. נו, אז איך אתם הייתם מנסים להדעיר את הדבר הזה בשבת וימי חול? מה זה בעצם אומר? מה זה בעצם אומר? אתה עכשיו מחליף בגדים ולובש חולצה לבנה לקראת שבת. יפה? אתה עושה הבדלה. בסדר? אתה מבדיל את עצמך באופן ברור. מה ההבדלה העיקרית של השבת וימי החול? על ידי מה? אנחנו מבדילים? מה? לא שומע.
שלוש סעודות.
שלוש סעודות, לא. כי אתה אוכל, או שיש סעודות יש אופי של שבת, אבל הדבר העיקרי היא עשיית מלאכה. נכון. ההתנזרות ממלאכה, זה הבדלה העיקרית. מה זה גורם שאתה לא יכול לעשות את המלאכות? מה זה גורם?
להעריך את
המלאכה. מה?
להעריך את
המלאכה. אתה כבר עונה את התשובה, כן. אתה אומר, זה כבר יוצר הערכה. אלא איך זה יוצר? זה מעניין, למה אתה אמרת? למה זה יוצר הערכה למלאכה? זה דבר מעניין, זה דוגמה, כתבו על זה כמה אנשים, שדבר אתה לומד להתייחס אליו ובעצם להעריך אותו כשאתה מתנזר ממנו. אנחנו עושים את זה עם אוכל, נכון? אוכל זה דבר תופעה, אנחנו מכירים את זה. אתה בא, אתה אוכל, הולך וזה, יום אחד לך אתה צם. פתאום אתה מתייחס לאוכל, האוכל הופך להיות איזה נושא. טוב, אוכל. כן? נגיד, אתה הולך לישון. לא הולך לישון. אני אומר לך, אתה לא ישן. תיקון ליל שבועות. משהו כזה. העיניים שלך ככה, זה, אתה לא יכול לפתוח. וואלה. בסך הכל ישנתי כמה שעות, וזה מאוד משמעותי. פתאום, אתה לומד להעריך את השינה כשאתה מתנזר ממנה. זה דבר מאוד מעניין, שהתרחקות ממשהו, או היא פתאום נותנת לך נקודת השקפה עליו, אחרת זה הכל מובן מאליו. כן? יש כאלה שברו ככה בדרך ההלצה, שלכן טוב שאנשים יוצאים למילואים. אז הם פתאום מבינים שיש להם משפחה, יש להם אישה, טוב, מעניין, ככה יש להם אישה, וזה הסברת. ההפרדה הזאת, אומרים שהפרדת הכוחות הזאת היא מועילה לה, בסופו של דבר למשפחות ולזוגיות. זה כאילו, זה כמו איזה סוג של התרחקות שמעניקה פשר והערכה והסתכלות על הדבר. נכון, במובן מסוים זה נכון, אבל זה יותר מזה. זה רעיון נכון. אבל ההתרחקות ממלאכה, קודם כל בדבר ראשון, למה באמת אנחנו מצווים להתרחק ממלאכה בשבת? מה זה עושה? מה זה עושה? תחשבו, מה זה עושה זה שאסור לך לעשות מלאכות בשבת? תסתכלו על החברה, אל תסתכלו על עצמכם לרגע, כן? מה זה עושה שהחברה לא יכולה לעשות מלאכות? מה זה גורם? יפה. נכון. אז קודם כל זה מאפשר לך, זה מניח את דעתך. מניח את דעתך. זאת אומרת, כל מה שהיית עסוק בו כל הזמן, פתאום סוגרים לך את זה. סוגרים. ואז מניח את דעתך לדבר אחר. היה פעם סרט מאוד יפה שעשו בגשר. והסרט הזה מתאר, הוא רצו להמחיש מה זה שבת. רצו להמחיש מה זה שבת. אז הם רואים, אז יש שם איזה אדם שהוא יושב מאוד עסוק במשרד שלו, כותב מכתבים, עונה לטלפונים וכו'. ואז נכנס מישהו אליו. עכשיו, מישהו הזה זה הוא. כלומר, כאילו הוא עצמו נכנס, הוא יושב, הוא לא שם לב. הוא לא שם לב, הוא עסוק בשלו וזה וזה וזה. ואז זאת, האורח, שזה במקרה הוא, לוקח לו את העת שלו. אז הוא רוצה לכתוב, אין לו את העת. עובר לדבר אחר. ואז הוא לוקח לו את הנייר, אז הוא לוקח לו את הטלפון. הוא לא שם, לאט לאט לוקחים לו את כל הדברים, ואז הוא פשוט, הוא לא יודע מה לעשות. הוא מרים את העיניים ופוגש את עצמו. זה היה כאילו המטרה של זה, בדיוק מה שאתה אומר, כן? לקיחת הרעש, כן? כל העיסוקים וכל התרדה מאפשרת לאדם את ה... שם נתנו לזה משמעות קצת אישית כזאת, אל עצמך. קוקה אומר, נכון, אל עצמי ואל הקדושה ואל העומק ואל הרוחניות ואל המקור האלוקי וכו' וכו'. לכן זה כך קורה, נכון? עובדה היא שבשבת יש אנשים שמבלים, הם ישנים והם נחים, אבל הם משך השבת גם יכולים ללמוד תורה וזה פותח להם. מה שבשך השבת הם לא יכולים, אין להם אפילו את הזמן. אז זה לא רק, יש בזה גם ממד חברתי של קבוצה, איזה ממד אישי, של ממד של קדושה, ממד של רוחניות, ממד גם של עצמיות, של התכנסות, המשפחה ביחד, אנשים יושבים לאחד עם עצמו. יש בזה את כל הממדים האלה של סילוק המלאכה, הוא מאפשר, הוא ממש איזה סוג של הרחקת הלחץ של ההישרדות, נכון? וזה הרבה יותר מזה, מכיוון שזה לא רק העבודה הקשה, של אתה הולך, הוא עובד קשה כל היום, ואז הוא לא צריך לעבוד, הוא לא יכול לעבוד קשה, הוא לא צריך לעבוד קשה, אז יש לו את המנוחת הנפש הזו. זה לא רק זה. יש גם את כל העניין של תחרות, קנאה, ותחרות, והשגה, והישגים, וכסף וכו'. שזה כל הזמן הראש של האדם נמצא שם. ואז אומרים לך, אדוני, תראה את כל מלאכתך עשויה. זאת אומרת, לרגע, זה לא רק השתלטות על הזמן. הרבה פעמים אנחנו חושבים שלוקחים לך את העבודה, מותירים לך זמן. זה לא רק זמן. זה לא רק זמן. זה המנוחת הנפש שלך. זה כאילו הראש שהולך לקראת ההישגים בתחום של עבודה, של יצירה וכו', עם כל הטוב שבהם, עם כל המעלות שבהם כמובן, אבל אתה שקוע שם, ואז בדיוק בא מישהו ואומר לך לא, ואז במקרה כל הראש שלך מתפנה במובן הנפשי, לא רק במובן של הזמן, כן? אז זה גם עניין של תחרות בין האנשים, כי התחרות תמיד היא על תחום הכסף, נכון? לא רק על כסף, יש עוד תחרות על עוד תחומים, אבל בעיקר התחרות והקנאה והמתח והמאבקים, יש מאבקים קשים מאוד, נכון? על מה אנשים נאבקים? שיהיו אחד לשני, על ההשתלטות, על הרכוש, על הרכוש בעולם. ואז בשבת, כאילו, כמו שעושים פוס, עושים כזה, הפסקה. אין, לא יותר משתלטים. אתה לא עובד ומשיג דברים, הוא לא עובד, אין קניין, אין מסע ומתן, אין, עוצרים את כל, כאילו מקפיאים לרגע את כל המצב, ואז כל אחד מתכנס בתוך עולמו, ואחר כך ממשיכים הלאה. בסדר? אז זה תנועת ההבדלה. מבדילים עולם בתוך הנפש שלך מהעולם החיצוני וכו'. עכשיו, איך אתם הייתם יכולים להבין שבתוך עומקה של ההבדלה הזאת התחברות והכללה גנוזות הן כלולות הן בכללותה? אולי אתם יכולים להראות. כי הוא אומר, אנחנו לא רק נבדלים, אנחנו לא רק מפרידים, אלא ברגע שאני עושה את תנועת ההבדלה, אני כבר חושב על ההכללה. זאת אומרת, הנקודה כשהיא מבדילה את עצמה מהמרחב, היא לא מתנקרת לו, אלא היא, מה היא עושה כשהיא מבדילה את עצמה? מה היא עושה? מה? היא חושבת אפילו על הקידום שלו. תחשבו, זה יפה מאוד. תחשבו, זה נשמע פרדוקסלי. אני נבדל ממנו, זאת אומרת, אני מזניח אותו. אני נוטש אותו. לא אכפת לי ממנו. נכון, לכאורה. הוא אומר, לא. לא. בתוך עומקה של ההבדלה, יש הכללה. זאת אומרת, קיימת מתחת לפני השטח מחשבה, קיימת מתחת לפני השטח מחשבה גם על המרחב, גם על הזולת, גם על השני, גם על האחר, גם על הנמוך וכו'. עכשיו אתה יכול, איך זה? הרי אתה אומר לעצמך, מה אכפת לי מהאחרים? אחריי המבול, אני יודע מה, אני הולך. לך לך מארצך, שלום שלום, שהם יסתדרו, אני יודע מה, אני לא בעסק. אז לכאורה, הבדלה היא פרדות. אז צריך להבין מה היסוד של ההכללה בתוך ההבדלה. מה אתם חושבים שרב קוק יגיד בשורות הבאות? איך בכל אופן אפשר לומר שבתהליך ההיבדלות, בכל אופן זה לא היבדלות של ניתוק, אלא היבדלות בתוך מחשבה על המרחב כולו.
ושמתחתך רואים איך אתה מתנהג.
יפה. זאת אומרת, זה דוגמה אחת, דוגמה ממש טובה, יהיה היבדלות, אבל תהיה דוגמה אישית. למשל, דבר שאנחנו מכירים אותו מצוין, בתהליכים חברתיים, נכון? אני בהקשר הזה תמיד, לי זה תמיד מזכיר את הסיפור הזה של ההקבצות. שזאת שאלה מאוד מסובכת, נכון? כיתה תורנית. איך, האם מותר לעשות כיתה תורנית? נכון? זה מאוד מסובך, נכון? אתה עושה כיתה תורנית. מה אתה אומר לאחרים? אתם לא תורנים. איזה מי דבר זה? הוא תורני, אתה מה? אתה לא. אז זה יכול להישמע פשוט גרוע. בלימודי חול גם. אתה אומר, הם טובים במתמטיקה. אתה תסתפק בחיבור, חיסור, כפל וחילוק. כל טוב, זה בסדר. יחידה וחצי, להתראות. מה זה הדבר הזה? אתה יכול זה יכול לשדר החלשה, אולי איזה מין חוסר אמון. תשמע, אתה לא ראוי לזה, אתה לא בזה, אתה לא שייך לזה. איפה קידום, איפה עידוד, איפה זה? אתם מבינים, כל תנועה שיש בה הקבצה, כלומר, אני לוקח קבוצה ומבדיל אותה, יש לה מחיר, יכול להיות לו מחיר נורא, נכון? צריך מי שעושה את זה, הוא חייב לקחת את זה בחשבון. אז למה בדרך כלל אנחנו עושים את זה? מה אנחנו עונים? אין ברירה. תשמע, הוא גאון במתמטיקה, לידו יושב אחד שעוד לא מסוגל לעשות חיבור. בסדר, נו, כמה אתה יכול להגביל אחד? אתה לא יכול... קיצור, זה כאילו לדאוג לטובים. אוקיי, אבל זה לא מה שאומר כאן הרב קוק. זה לא מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, בתוך ההבדלה יש הכללה. זאת אומרת, הוא אומר שבתוך ההבדלה יש מחשבה גם על הקבצה ב', לא רק על הקבצה א', שאני דואג לה. שזה, אני גם יכול להבין את זה. יש פה סברה. איך הוא אומר, בקטע הראשון, הוא רוצה בדידות אצילית, הוא רוצה להגיע למדריגס. מה, אתה תגיד לו כל הזמן, תהיה עם החבר'ה, כל הזמן תשב בפאפ, תשתה בירה, למה החבר'ה עכשיו החליט ללך לשתות בירה? בואי, אני לא רוצה עכשיו בירה, לא רוצה לשבת, זה לא בראש לי עכשיו, אני רוצה דברים אחרים. מה, אתה חייב אותי? אז מה הם אומרים? בוינה, אתה תפסת ראש, אתה לא בחבר'ה, אתם מכירים את זה, נכון? פתאום, נהיה לו אחד, מה זה, מה קרה? פעם ישבנו ביחד, פתאום, מה קרה לך? הלכת לישיבה, גמרנו, עולים לסניף, לא אומרים שלום, אה? לא נפגשים. אנחנו מכירים את ה, נכון, את ה, את התחושה הזאת, שאתה כן רוצה להיות עם האנשים, מצד שני, אתה, והרבה פעמים חבר'ה אמרו לי את זה, אמרו לי, תשמע, אני חוזר הביתה לפעמים. תלוי, זה כל אחד בדבר מהמקום שלו. אמרו, תשמע, אני מרגיש שהשיחות, שאנשים מדברים, וכל הצחוקים וכל הזה, לא מדהים לי. אני לא במקום הזה. הם מריצים צחוקים על זה וזה, לא בראש לי. אני מוכן קצת להיות בזה, במיוחד סתם להיות קצת בחבר, אבל אני לא יכול שכל כל הפגישה כולה זה רק דחקות, צחוקים, ירידות, בדיחות, לא יכול, לא בראש לי. לא מתאים לי. נכון. בסדר, אז השאלה, אז אפשר לענות לו כל מיני תשובות, יכול להיות, אל תהיה איתם, או יכול להיות, תנסה להרים שם את הרמה, אולי את זה, לא יודע. הרי, אנחנו מתמרנים בבעיה הזאת, אבל עכשיו, זה בדיוק הנקודה והמרחב. אז הוא אומר, ההבדלה היא לא רק בשביל להבדיל, לשמור על, על הנקודה, שזה ודאי דבר חשוב. אבל פה הוא אומר, הוא מרחיק לכת מעבר לזה, הוא אומר, זה לטובת המרחב. אז מה ינאי אמר? הוא אמר, תהיה דוגמה. זה דבר מאוד יפה. זאת אומרת, אני לוקח בחשבון שמסתכלו על הקבוצה האחרת, כן? כלומר, אני יכול לעשות את זה אולי בצורה לא שיווצר ניכור. שנאה, מי יתנני תלמיד חכם ואשכנו כחמור, נכון? שאומר עם הארץ, תביא לי תלמיד חכם, אני אוכל אותו. אתה רואה פה את הכישלון של ההפרדה, נכון? אני אנשוך אותו, אני שונא אותו. אתה רואה, זה נכון? זה כישלון. מכיוון שההפרדה לא צריכה להביא ל- אני אנשוך אותו, אלא שאני רואה אותו כדוגמה אישית. יכול להיות שאין ברירה לפעמים. יכול להיות שכדי להגן על קבוצה בלית ברירה, אני אהיה מוכן לשלם אפילו את המחיר של אנשוך אותו, אבל... אבל יש פה, באמת, באמת, יש פה כישלון, מכיוון שבעומק, בעומק זה לא צריך להיות. כלומר, אני רוצה ליצור, המטרה האידיאלית שיבצר הקבוצה כזאת, שהקבוצה ב' וקבוצה ג', או אני יודע מה, לא אחרים, הם לא רואים את הקבוצה א', באיזה תחום שתהיה, כאילו הם האליטיות המתנסעות, אלא הם איזה סוג של הרחקה, כדי לאפשר דוגמה אישית והתעלות. ואין ספק, המילה דוגמה אישית נורא חשובה, היא אולי נשמעת מילים, נשמעת דבר פשוט, אבל זה לא פשוט בכלל. תדעו לכם שאין דבר יותר משפיע בחינוך, לדעתי, אין דבר יותר משפיע בחינוך מאשר דוגמה אישית. ולא של המורה, לא של המורה. גם המורה חשוב כמובן, אבל בעיקר של החברים. ואני אומר לכם ש... ברגע שאנשים מגיעים לאיזה מקום והסטנדרטים שם פשוט אחרים, סטנדרטים של המקום, הם תוך זמן קצר מאוד משתנים אצלם כל הסטנדרטים שלהם, והם פשוט משתנים, הם מיד עוברים לדבר אחר, הם פתאום רואים רמה אחרת. וכשאדם נמצא, לכן לעולם טוב להיות זנב לאריות ולא ראש לשועלים. כשאתה זנב לאריות, אין, אתה אף קדימה, אתה רואה סביבך אנשים, אתה רואה מה הם מסוגלים לעשות. הרבה פעמים שחבר'ה אמרו לי בישיבה, אמרו לי, אני בא לפה, אמרו לי, הם הגיעו לפה, הם היו בהלם. הם היו בהלם. הם רואים פה אנשים, ידע, שולטים בדברים, ברמות רוחניות, הם לא יודעים, הם עמומים. הם עמומים, הם יודעים, אנשים יודעים דברים, נגעו בדברים. אתה רואה דברים כאלה, אתה אומר, וואלה, אם הוא יכול, למה אני לא יכול? מה? בסדר, הנה, הוא עושה את זה. הוא עושה את זה. אז לכן יש פה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. בסדר? אבל עכשיו תשימו לב, אנחנו עכשיו עוסקים בפעולת ההתבדלות, ולכן מאוד חשוב, כדי שיווצר קשר, חשוב מאוד איך היא נעשית. כן? אז למשל, דבר מאוד יפה, יש פה בנווה חנה, יש פה איזה תוכנית, יש להם תוכנית של בנות שבאות פעמיים בשנה, לא יודעת אם זה עוד קיים, פעם היה להם תוכנית שבאות בנות פעמיים בשבוע ללמוד יותר תורה או משהו כזה, לא, לא יודע בדיוק. ואיך קוראים לתוכנית? קוראים לה אתרוג. למה אתרוג? אל תבואני רגל גאווה. נכון? זה מאוד נחמד. שלתוכנית המצטיינות או אני לא יודע מה, הן לא מצטיינות במובן שהן יותר חכמות או גאוניות. הן מצטיינות בזה שהן מוכנות לבוא בערב, ללמוד, מצטיינות כאן במוטיבציה, כן? אז אל תבואני רגל גאווה. כך קוראים לקבוצה. אני חושב שזה מאוד יפה, נכון? שכאילו רומז לך, תיזהר, אתה קבוצה, אל תבואני רגל גאווה. אני חושב שזה שם מאוד יפה לקבוצת, ברגע שעושים הבדל. בכל אופן, מה אומר הרב קוק? בואו נראה מה הוא אומר. הוא אומר, הכוחות המפוזרים בכל המרחב שמהם ייבדל הנבדל, הולכים הם ופועלים לטובה בעצמיות העליונה של הצביון שלם הנבדל. והשאיפה מזיזה הזזה פנימית אדירה אצילית ומקודשת את כל המרחב. תשמע סינית, אה? תקראו אותם, תראו, זה לא סינית. הכוחות המפוזרים בכל המרחב שמהם ייבדל הנבדל. תראו שפתאום מדבר על מרחב. הוא כאילו יודע שלמדנו את הקטע התנוצצות הקודש בעולם. הוא כאילו רומז לנו לקטע הוא שם, למרחב והנקודה. אז הוא אומר ככה, הכוחות המפוזרים זוכים שיש שם, מה אמרנו שיש במרחב? מה אמרנו שיש שם? ניצוצות, זרמים חבויים, נכון? אז פתאום הרב קוק אומר, רגע, 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 חבר'ה, אל תחשבו כשאני מפריד את עצמי מהמרחב, זה כאילו אני אומר, המרחב חשוך. לא! תראה מה הוא אומר. הכוחות המפוזרים בכל המרחב שימי בדל נבדל, הולכים הם ופועלים לטובה בעצמיות העליונה של הצביון השלם הנבדל. למי הוא מדבר פה? למי הוא מדבר פה?
נקודה.
על הנקודה. אמרנו, בקשת אני העצמי, העצמי זאת הנקודה. אז סימן, הוא יודע שלמדנו גם את הקטע, את בקשת אני העצמי. אז הוא אומר לך, הם הולכים, הם מופועלים לטובה, בעצמיות העליונה של הצביון השלם הנבדל. אז מה הוא אומר כאן? מה הוא בעצם אומר? מה בעצם כשהצביון השלם הוא נבדל? אותה קבוצת אלית, אותה עצמיות, אותה נקודה, אותה שבת שהיא נבדלת מהחול, בעצם מה הוא אומר? ממה היא ניזונה? ממה היא ניזונת? ממה? מהכוחות המפוזרים בכל המרחב שמהם ייבדל הנבדל. זוכרים שהוא אמר לנו שם בבקשה, בהתנוצצות הקודש בעולם? הוא אמר דבר מדהים, הוא אמר, תדעו לכם, הכוחות המפוזרים, כלומר הזרמים, הולכים הם מפועלים וכולי, עד שהם באים לידי התגלות בנקודה המהירה. זאת אומרת, הנקודה המהירה באמת היא איננה נפרדת, היא איננה נבדלת. על פני השטח היא מהירה והמרחב חשוך, אבל מתחת לפני השטח, מאיפה ניזונה הנקודה המהירה? היא ניזונה מהזרמים התת-קרקעיים שזורמים מתחת לפני השטח. זאת אומרת, רב חוק אומר, יש לנו שתי תמונות. יש לנו שתי תמונות, אל תתבלבלו, הוא אומר. אני אומר, מי שהבדיל, המבדיל, לא עשה פה, הוא לא התבלבל. הוא יודע שיש לנו פה שתי רמות. ברמת השטח יש לי חושך ואור. המבדיל בין חושך לאור, בין ישראל לעמים, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין השבת. זאת אומרת, אנחנו מבדילים. אבל הוא אומר, מתחת לפני השטח אנחנו יודעים שישראל הוא חלק מהאנושות. שהשבת היא חלק מהשבוע, ושארץ ישראל היא חלק מהעולם. אנחנו חלק, אנחנו מארג אחד, שאף אחד לא יהיה לו פה, שלא יתבלבל בסיפור הזה. אנחנו מארג אחד. אז מה הוא אומר? עכשיו תשימו לב מה הוא אומר. והשאיפה מזיזה הזזה פנימית אדירה אצילית ומקודשת את כל המרחב. עכשיו השאיפה של מי? אז פה אני התלבטתי הרבה פעמים בפירוש של השורה הזאת. אני חושב, כל פעם אני מבין את זה אחרת. הפעם אני מבין שהשאיפה פה היא של הנקודה. כלומר, אותו קבוצה שבאה אל המורה ואומרת, המורה, אנחנו רוצים להישאר עד 3, עד 4 ללמוד. אנחנו לא רוצים ללכת הביתה ב-12. כן? או אותה קבוצה שאומרת, אני יודע, אבל לא משנה מה. השאיפה שלהם היא מזיזה, הזזה פנימית, אדירה, אצילית, שמים לו מילה אצילות פה, כי תמיד הנקודה היא תהיה נקודה של קדושה, של אצילות, מקודשת את כל המרחב. זאת אומרת, רב קוק כאן אומר לנו דבר מאוד מאוד חשוב. הנקודה המאירה, אנחנו יודעים את זה, שהיא איננה יונקת רק מאדמתה שלה. כשאתה רואה עץ צומח, אל תשלה את עצמך שהוא יונק רק מהדלגמות שלו. השורשים שלו מסתעפים על כל המרחב, הוא יונק משם. ולכן ברגע שאתה יודע את הדבר הזה, ברגע שאתה מבין שקדושת השבת היא באמת נובעת באופן, ברמת השטח, אתה עושה הבדלה במובן של גדר. קדוש קדוש, אתה אומר נבדל נבדל, טרנסנדנטי טרנסנדנטי טרנסנדנטי, נכון? אמרנו, אתה מבדיל מבדיל מבדיל, אני מרחיק מרחיק מרחיק. אומר רב קוק, אבל באמת בעומק קדושה נמצאת בכל מקום, וגילוי הקדושה הוא התחברות לעומק שנמצא בכל מקום. הפוך, לא התנתקות אלא התאחדות, התחברות, התקשרות וכולי, אלא עומקים שנמצאים בכל מקום. ולכן הנקודה הזאת, ברגע שהיא מודעת לנקודה הזאת, לעניין הזה, היא באמת לא מפרידה את עצמה. אלא מה היא רק אומרת? אני מגלה את העומק שנמצא בכל המרחב כולו. שימו לב, ברגע שהנבדל רואה את עצמו בעצם כשליח, או הוא לא יצא מן הכלל, הוא לא יוצא מן הכלל במובן של להיפרד ממנו, אלא הוא בא ללמד על הכלל. ברגע שזאת התודעה, הכל נהיה אחרת לגמרי. זאת אומרת, תארו לעצמכם שעם ישראל, כשבאים, אני יודע מישהו שואל, מה זה עם ישראל? כל אדוני, עם ישראל רק מגלה את העומק שנמצא בכל האנושות. זה כל הסיפור. השבת מגלה את מה שיש בכל ימות השבוע, רק נסתר שם, זאת קדושה נסתרת. ארץ ישראל מגלה את הקדושה שנמצאת בכל העולם. יש קדושה, יש, מה זה אומר קדושה? זה אומר יש אלוקות, יש מגע עם האלוקי, יש כמיהה. אתה יכול לומר, אפשר לתת זה כל מיני משמעויות. למשל, כולם רוצים ללמוד. למשל, ילד יכול, נשאל אותו, איך אתה פתאום בכיתת המצטיינים? מה קרה? מה? כולם גרועים? אתה אומר, לא הבנת. כולם רוצים ללמוד. הרצון ללמוד נמצא אצל כולם. אבל מה? שמה? לא כל אחד יכול. יש כל מיני בעיות. יש אנשים, אני יודע מה, או הרבה אדם לא יכול לשבת הרבה על כיסא. יש בניות, לא יודע. אז בסדר, אז הוא הולך, אז הוא הולך הביתה ב-12. אבל מה שאני מגלה, זה לא אותי. אני מגלה את מה שיש בלב פנימה של כולם. אלא מה? בגלל כל מיני סיבות הוא לא יכול לגלות את זה. אתם מבינים? עכשיו, זו תודעה הפוכה. זאת לא תודעה של התנתקות, זו תודעה של התגלות, וממילא היא רק, היא יש בה אמפתיה לסביבה. היא לא מתנתקת ממנה, אלא היא נקשרת אליה. עכשיו תדמיינו לעצמכם, למשל, אנשים שיצאו מכל מיני, אתם יודעים שלפעמים יש בפריפריה כל מיני שבטים, תדע של בדואים שפתאום איזה רופא יוצא משם. מכירים את זה שיש המון, פעם שמעתי שיש המון רופאים במגזר הבדואי. שכל המשפחה מתגייסת, ואז אחד הבני המשפחה הולך ונהיה רופא. אז זה לא רק שהוא מחויב כלפי הקהילה שהיא תמכה בו, אלא שהוא מרגיש, הוא אומר, מה שאני הגעתי רק בגלל זכיתי, שתמכו בי. אבל הכוח הזה נמצא אצל כולם. כן? יש כוח אצל כולם. אני לא, אנחנו, היחידות סגולה היא בכישרון שלנו לגלות את העומקים שלנו, אבל אנחנו באמת, באמת, הכוח הזה נמצא אצל כולם. זה בעצם כאילו הרב קוק אומר ככה, כל האנשים מחפשים את אלוקים. בסדר, מחפשים את אלוקים, אבל זה נשאר אי שם בכמיהה. אבל כדי להביא את זה לכלל ביטוי בחיים שלך, אתה צריך לעשות פעולת התגלות. צריך נקודת אור, אני צריך לאפשר את זה. כלומר, השבת, ההבדלה החיצונית, מאפשרת את ההתפרצות הפנימית, את ההתגלות הפנימית. מובן? ולכן אנחנו צריכים פה איזה סוג של, זה שינוי בראש. זה שינוי בראש, לא הבדלה, לא להישאר רק על פני השטח. המבדיל, כאן אנחנו, כאן אנחנו עם בגדי חולצות לבנות, ושאנחנו הולכים חולצה שחורה. פה אנחנו עובדים, פה אנחנו לא עובדים. בסדר, על פני השטח, זה נכון, אבל למה? והסברנו למה, כי אני חייב לעשות איזה סוג של גדרות כדי לאפשר את ההתפרצות, אבל באמת, באמת, ההתפרצות שקורית פה, או ההתגלות שקורית פה, חושפת מה שקיים בכל המרחב, אלא שהוא לא יכול להתגלות בגלל, בגלל הקליפות, תקרא לזה, הלבושים, ההסתרות, העבודה, התרחר, השחת הדעת, קשיי המציאות, עומס ה... לא אכפת לי מה. מובן? במונח... עכשיו תגידו את זה לסיום, במונחים של עץ ופרי, כי אנחנו צריכים לסיים פה עכשיו. אחרי זה נראה את ההשלכה של זה, בעזרת השם פעם, אני אקרא קצת את ההמשך. תנו לי את זה עכשיו במונחים של עץ ופרי. מה שאמרנו?
הטעם של הפרי הוא גילוי של הטעם שיש בכל עץ.
יפה. קלאסי. יפה. הפרי מביא לידי ביטוי את הטעם הכמוס בכל העץ. לא שפתאום איזה פרי צומח לי, יש לי עץ שהוא יבש, כלום, חסר טעם, תהליכים. להשתמש בקושי ולזרוק אותו, נכון? אתם זוכרים שפעם אמרו על חמורו של משיח, כן? החילונים, זה החמור, חוכבים עליו, אחרי זה זורקים אותו וכו', נכון? חמורו של משיח. כן, זה כל כך, כל כך מתסכל שתפלו על הרב קוק אותו ספר החלבסקי בספר שהוא כתב, הוא תפל על הרב קוק את התפיסה שהכי הפוכה ממנו, כן? שכאילו מנצלים את החילונים. בדיוק כל מה שרב קוק בא לומר זה הפוך. כל מה שהוא בא לומר זה שהסביבה, המרחב, יש בו קדושה, יש בו אור, יש בו דברים נסתרים, יש בו דברים עליונים. והנקודה המהירה היא רק חושפת את זה, ובעצם בזה היא נותנת אמון עמוק בכל הסביבה. היא מאמינה בסביבה. היא אומרת, רבותיי, בואו רק תסלקו קצת את האבנים, הכל יצא. בדיוק הפוך מה... הקושי עשה את שלא הקושי יכול ללכת, או אני יודע מה, החמור, או אני לא יודע, כל הדוגמאות האלה. ברור? בדיוק הפוך. שאני רוכב עליו. בדיוק הפוך. ההפך, אני חושף את מה ש... זה נקודת האחדות פה, נקודת האחריות, אחדות, אמפתיה, קשר, אמון. בדיוק הכל הפוך. זה מה שנמצא. זה נכון שאני צריך לעשות איזו פעולת הבדלה, כדי לאפשר לקבוצה הזאת, לסלק את האבנים אצלה, זה וכו' וכו', אבל... אבל בעומק זאת לא פעולה של הפרדה, אלא פעולה של חשיפה של הקדושה שנמצאת בכל מקום. ולכן ברגע שיש לי נקודת קדושה, תמיד אני בא ואומר, אופ, 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 זה בא לגלות את כל מה שיש במרחב. תמיד אני אסתכל בסביבה, אני אומר, זה מגלה את כל מה שיש במרחב. ולכן תמיד הנקודה היא להסתכל על העומק, הסתר שמתגלה בנקודה. וההתגלות חושפת את כל מה שיש בכל המרחב. בסדר, פעם בא נמשיך לסיים את הקטע הזה.